המשפט הזאת אנחנו מסיימים חומש ויקרא וקוראים שתי פרשות בהר חוקותיי ואז ההפטרה צריכה להיות של חוקותיי אלא שהשנה האמת חל ראש חודש ביום ראשון כלומר שבת קודש יוצא ערב ראש חודש ההפטרה בשבת תהיה ביום אלו יהונתן מחר חודש נפקדת כי יפקד מושלך כמו שזה ירד יומה אז קוראים מחר חודש אנחנו נקרא בכל זאת את ההפטרה כמו שבשניים נקרא שאדם קורא ביום שישי ואגב תזכיר שאלה שהרבה שואלים מה המנהג לעשות בשבתות ששני פרשיות מחוברות אז במשך השבוע חוק לישראל שלומדים חוק לישראל לא צריכים לקרוא את שתי הפרשות קוראים של פרשה אחת של היום יום רביעי אז קראו רביעי בחוק לישראל של פרשת בהר או לפעמים יש כאלה רוצים לקרוא של בחוקותה אז די שקורא של פרשה אחת לא צריך לקרוא גם של בהר גם של בחוקותה אבל בשתיים מקרא ביום שישי כמה שאנחנו בספר תורה קוראים את שתי הפרשיות לקרוא את שתי הפרשיות מלא שניים מקרא ואחת תרגום פרשת בהר ופרשת בהר תמיד שהם שתי פרשיות ההפטרה היא של הפרשה השנייה הווה אומר הפטרת בחוקותיי עכשיו כמה שבפרשת בחוקותיי שם מובא ההזהרה של הקדוש ברוך הוא בישראל לשמור את התורה ואם שומרים את התורה אז נתתי משקלים את צורככם ויהיה לנו גשם ויהיה לנו ברכה ונתתי שלום בארץ אם חס ושלום לא אז הרבה דברים שכבר בעבודות התקיימו בנו ודי, הקדוש ברוך הוא אומר די לצרותינו אז והביטחון בקדוש ברוך הוא העיקר לכן כל ההפטרה הזאת בספר ירמיה מדברת בנושא הביטחון בשם יתברך אשתדל ללמוד את זה כי זה נחוץ לנו מאוד תמיד נתחיל בעזרת השם אדוני עוזי ומעוזי ונוסי ביום צרה אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין במועיל יעשה לו אדם אלוהים והם מעלו אלוהים לכן אני מודיעם בפעם הזאת עודיהם את ידי ואת גבורתי וידעו כשמי אדוני אחרי אומר הנביא אני מדבר כמה פסוקים כה אמר אדוני ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרעו ומן אדוני יסור דיבו והיה כערב בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חרדים במדבר ארץ מלאכה ולא תשב ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו והיה כעץ שתול על מים מהמובן לשלח שרשה ולא יראה כי יבוא חום והיה עלי אור הענן ומשל בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות ומסיים ופעני אדוני וירפא ושעני להיוושע כי תהילתי אחר אומר הנביא ירמיה השם עוזי ומעוזי זה לא כפילות אלא לכל מילה יש משמעות יש פה שלוש תוארים שלוש פעולות עוזי ומעוזי מה הפירוש של עוזי ומה הפירוש של מעוזי עוזי הוא מציל אותך הנביא אומר תדע כל פעם שאתה במצוקה כל פעם שאתה בצרה ושמציל אותך זה הקדוש ברוך הוא הרי כמו שהוא אומר בהמשך עקוב הלב הלב עצמו מאיפה עובד? מי דופק בלב? הקדוש ברוך הוא. הנשמה נמצאת בגוף האדם. הלב הזה הוא חי, כשהוא הלב פועם, מאיפה בא לו הרוח? מאת השם. שנאמר, אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק. מי זה דודי? זה הקדוש ברוך הוא. דופק, הדופק של הלב, זה מאת השם. יותר מזה. רבנו הארי ידוע, היה בקי גדול, בהרבה הרבה עניינים והוא לא למד את זה בצורה מדעית אלא דרך התורה והקדושה הגיע לאן שהגיע כבר כתב תלמידו הנאמן רבנו חיים ויטל שלא היה כמו רבנו הארי גדול מאוד בכל החוכמות שבעולם קודם כל הראה את כל תורת הקבלה בצורה מבהילה מאוד אין מי זמן רבנו הארי עד ימינו לא קם כמו אין לו שני וכל גדולי ישראל שאתם רואים לדורותיהם ב-500 שנים האחרונות כולם מפרשים את דבריו והולכים בעקבותם. כלומר, רבי יוסף קארו עליו השלום בעל השולחן ערוך, הוא זכה גם רבנו ארי זכה, והוא זכה, שניהם זכו, והדור זכה, שבנו של מרן זה נולד לו לעת זקנתו, כי מרן בעלינו התאלמן פעמיים בצעירותו, מתה לו אשתו, אחר כך אישה שנייה, בסוף נסע אישה שלישית. נולד לו בן, והבן הזה היה צעיר, נסע את ביתו של רבנו ארי. זה היה בצפת. אני מדבר אתכם על סביבות שנת שין למד בערך, ואומר, היום יש לנו כבר 436 שנה מהמקרה הזה. זה כבר היה זמן הפטירה שלהם. פחות או יותר הם נפטרו בהבדל של שנתיים בין אחד לשני. רבנו ארי נפטר בשין למד ב', מרן רבי יוסף קארו נפטר בשין למד ה'. אז וההבדל בגילים ביניהם היה פער גדול. רבנו ארי היה בן 38 כשנפטר, מרן היה בן 90 כשנפטר. אמנם הם קבורים לא רחוק אחד מהשני, בבית העמדים בצפת. רבנו ארי, הבת שלו ניסית לבנו של מרן, וכשמרן הלך בחתונה, הלך לבית של רבנו ארי לכבד אותו, והייתה שם סעודה, שמע דברי תורתו של רבנו ארי, נבהל מאוד מהגודל העוצמה שלו. כשחזר הביתה, סיפר לאשתו הרבנית, ואמר לה, מה אני אספר לך מגודל קדושתו של האיש הזה? אני לא מאמין שבדור שלנו יש אחד בסדר גודל כזה, ככה הוא אומר לה. הוא אומר לה, ואני מפחד שבעוונות הדור הגרוע הזה הוא לא יישאר הרבה זמן פה בדור שלנו. והנבואה של מרן התקיימה. ועברו חודשים ספורים, שנת שינה מבית, ובנו ארי נפטר. אז רואים שכמה היה קדוש, שאפילו לאותו דור לא היה מתאים. הוא אומר לה, הוא היה מתאים להיות בדור של התנאים, דור של רבי נוחנן בן זכאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, אלה היו אנשים מלאכים היו. אז רבנו ארי היה בקי גדול בכל דבר. בספר שער הכוונות שכתב, יש שם המעשה שפעם אחת הוא היה דורש לתלמידים שלו בשדה, לומד כמו רבי שמעון בר יוחאי בשדות בין היוונות. פתאום עובר עורב וצועק, אז הוא יודע שהעורב מבשר איזו בשורה לא טובה, שם שמו. הוא עמד ואמר ברוך דיין האמת. רק היה איזה מקרה לא טוב. בכל פעם היה רואה את האילנות מתנענעות, הענפים של האילן. אז לא, הוא אמר, אתה מסתכל, זה הרוח מנענעת. אבל למה הרוח נענעה מפה ולא מפה? ואיך העלה מתנדנד, היה יודע מה מודיעים בשמיים. היה רואה את הנר דולק והנר מתנענע והבהוב הנר לאיזה כיוון, מה הוא אומר בשפה מיוחדת. היה רואה את היונה או את הציפור עפה ומנדנדת את הכנף, איזה צורה היא מניעה את כנפיה, ואם זה כנף ימין או כנף שמאל, או כמה בכל שנייה וכמה כל דקה, יודע מה היא באה לבשר. יותר מזה, בספרו עץ חיים שיש בו 50 שערים, והם כולם דברים עמוקים מאוד מאוד מאוד, באחד השערים מדבר שם רבנו ארי על הדופק שיש לאדם. הוא אומר, וישר לדעת איזה עוונות עשה האדם דרך הדופק. הוא היה להחזיק דווקא את החזה, את החזה, לא שהלב, אלא יש גם מקומות מיוחדים ליד השורש כף היד ועוד מקומות בצוואר ואחרים שיש דופק. והדופק עצמו, גם אם האדם יעקב אחרי הדופק של עצמו, פשוט אנחנו לא עוקבים, אבל אם יעקב, נראה שלדופק יש קצב שלו. לפעמים זה קצב מהיר, לפעמים זה איטי. לפעמים הוא הולך איזה קצב מסוים, כמו 2-1, אגב 3-1, חוזר 2-1, 2 רצופים. עכשיו הוא אומר שמה שזה גם הולך לפי הנקודות. לפעמים זה 2, אחד תחת השני, כמו שווה. לפעמים 2, אחד ליד השני, כמו צירה. לפעמים זה 1, הריק. לפעמים זה חולם. לפעמים זה למעלה, זה חולם. לפעמים זה למטה, הריק. ואז יכול האדם לדעת מה מרמז הדופק שלו. או איזה מצווה הוא אמור לעשות. או חס ושלום, איזה עוון יש לו, איזה פגם יש בו שהוא צריך לתקן. והיה בקיא בזה, רבנו חיים ויטל, ידוע, היה בקיא. בדופק של האדם, היה יודע מה מעשה. או לפעמים היה מסתכל על המצח ורואה איזה אות מעילה במצח של האדם, ויודע מה בא לתקן, ואיזה דבר יש לו, או ממה הוא סובב, מה עבר עליו. וכן זה הדרך. כל הדברים האלה, יש בהם סודות עמוקים, אנחנו לא מבינים. ולמה זה? כי הדופק הזה, אנחנו יש לנו דופק בגוף, וזה בגוף, בכמה מקומות יש שפקים, יש מקומות שאפילו אנחנו לא מרגישים אותם. שאל רופא מומחה לכלי דם, איך יש למעלה מיליון ממיליון, הרי יש גידים בתוך האצבע שלך, לבד, יש שם גידים דקים שאי אפשר לראות אותם, רעיון בקרני לייזר וכל מיני מיקרוסקופים שעושים ניתוחים מסובכים, לפעמים חס ושלום שלא יבוא לא יהיה, שרוצים לחבר את כף היד שנקטעה או איזה אצבע שנקטעה, זה ניתוח שלוקח כמה שעות. למה? כי יש שם עשרות ומאות של נימי דם דקים מאוד שצריך לחבר אותם ולתפור אותם, ולכל אחד יש בכל מילימטר דופק שלו. עכשיו, בכל אלה מרמזים, אנחנו יש לנו כל כך הרבה איברים, שיש לך את כל העולם בגוף שלך. יש ברוך הוא ברא, אנחנו לא סתם אומרים, שיצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים, נקבים, הלולים, הלולים. תשאל כל רופא מתחיל, יגיד לך, המכונה הכי משוכללת שיש בעולם, הכי מתוחכמת, זה גוף האדם. ומה אני רוצה לומר בזה? ויש בתוכה נשמה, והנשמה, הקדוש ברוך הוא נותן לה הוראה, איך לחיות בכל האיברים, והיא עובדת שם. יש אדם לא עלינו שאיזה עבר מסוים משתתק כי הדופק שם לא עובד. אין, כי הקדוש ברוך הוא נתן הוראה ששם לא להעיר שם. למה? שורה שם איזה רוח רעה, שורה שם איזה סטרה אחרה, הוא עשה איזה עבוד. פעמים זה חס ושלום, זה חוב מגלגול מלפני 1,000 שנה או 2,000 שנה שהוא עשה באותו עבר, ועד הנשמה נגזר שהיא תבוא בגוף הזה הנוכחי והיא תחיה באיברים אלה ואלה, וחס ושלום באיבר זה לא. לפעמים אפשר על ידי תפילה, על ידי תשובה לתקן את זה, לפעמים לא, שזה נגזר לעת השם. וזה אדם יבין, מה זה שיש אנשים משותקים, יש אנשים שהם נכים, יש אנשים שלא יכולים לפעול באיזה איברים. מצד שני, אדם יבין, כמה אני צריך להודות לשם על כל איבר ואיבר שעובד ופועל ונושם ומתנועע, ואיזה פעולות רוחניות אתה עושה. כשאדם בא ועומד עם כל הגוף שלו ועומד ומתפלל ומניח תפילין וקושב לו את התפילין, תראו אדם שחס ושלום פצוע בא לבית הכנסת ומחפש מישהו שיניח לו תפילין, או מישהו שזה עובר עם שאלות נוראות שהיד שלו מגובסת, או מה, הוא לא יכול לשים ביד תפילין, יכול לשים ביד השנייה, שים רק בראש, לא בראש, הראש מתכובש, ואדם ברוך השם מי שבריא וחזק ויכול לבוא לקיים מצווה אחת שהיא מצוות תפילין. שלא לדבר על יתר המצוות, קידוש וסעודה, כמה אנשים יש שאסור להם לאכול זה, אסור להם לשתות זה, אסור להם לאכול קמח ואסור להם לאכול זה. אז יש לו 1,001 שאלות, מה מותר לי, מה אסור לי, מה אני עושה בשבת, מה אני עושה בחג, מה אני עושה ביום טוב, מה אני עושה ביום פלוני, מה אני עושה ביום אלמוני. זה אומר, השם עוזי, המציל אותי מכל האסונות, מכל המחלות, מכל התאונות, גם קדוש ברוך הוא. כמה יש האדם נוסע בכביש? אני שואל אתכם, קילומטר אחד, ניסע. כמה כמעט תאונה יש? בלי סוף. אז כמה חסדי השם הם גדולים? לא אומר, השם עוזי, מי מציל אותי? זה הקדוש ברוך הוא. שהוא משגיח עליי. וגם כשאני מסיר את מבטי ממנו, ואני מסיח דעתי ממנו כאילו, ואני שוכח אותו לרגע, גם אז הוא מציל אותי. מה שהגמרא אומרת, אנשי כנסת הגדולה היו קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עדום. שאלו, למה הם קוראים לו מלך עדום? הוא אומר, שומע את בנו ושותק. מה שומע את בנו? עכשיו, יש כמה גויים בעולם שמורדים מה שנתברא, עובדי אלילים, וחס ושלום אומרים, אין אלוהים בעולם, והוא באותו רגע נותן להם חיים, ומשגיע עליהם, נותן להם מה שהם צריכים. אז זה כוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא שומע את בונו ומוחד, לכן אמר ערך אפיים ורב חסד ואמת, הוא ערך אפיים לרשעים ורב חסד ואמת לצדיקים. זה אמר הנביא, אדוני עוזי ומה עוזי נוסי ביום צרה, ולך הגויים יבואו מאפסי הארץ. אך עוזי הסברנו שהוא מביט אלינו, ומעוזי זה כבר פעולה אחרת, זה כשאני מתעורר ואני אומר, אוי, כמה חסדי השם הם טובים, כמה פעולותיו הם נפלאים, תראה איך הוא משגיח, תראה איזה עולם יפה ברא, תראה איזה עצים ואילנות, תראה איזה פירות, תראה איזה מזון, תראה איזה כוח. אז אתה בוטח פה, או כשפעמים האדם חס ושלום בצרה, אז הוא צועק, השם תציל אותי. זה נקרא מעוז. הגמרא אומרת, לא רק זה, אלא אפילו מי שעושה חטאים מבקש עזרה מהשם. שהגמרא אומרת, גנבה, אטום מחתרתה, רחמנה קרה. מה פירוש המילים? נו, הגנב. על פתח המחתרת הוא בא לקרות בנק, הוא מנשק את המזוזה ואומר מרצון שהפעולה תצליח, בשם השם נעשה ונצליח. והוא נכנס, ואם בא פתאום משטרה הוא צועק, השם תציל אותי. הוא רואה שוטרים, הוא רואה זה, הוא הולך לבית המשפט, כמה תפילות, כמה תהילים הוא קורא, ראינו, באזיקים, הם באזיקים מביאים סתם ספר תהילים והוא קורא. אז זה מה עוזי? אז זה שני מילים פה, בואו נשים לב עוד פעם. עוזי, הוא מסתכל עליי גם אם אני לא בוטח לו. הוא מה עוזי? גם כשאני לא בסדר, אני קורא לו. והוא עונה לי. והוא עלה לחפיים. לא שהוא סולח. הוא מחכה לראות מה יהיה הסוף. הוא מחכה לבן אדם. יש בן אדם שהוא מחכה לו הרבה, ויש שהוא מחכה לו קצת. כמו שקראנו, תראו לפרשה שעברה, זה חשוב שאדם ישים לב. הרבה פעמים יש לנו שאלות. למה זה, הרשע הזה ממשיך לחיות, והרשע הזה חס ושלום הפסיק? למה זה קיבל את המכה, וזה עוד לא קיבל את המכה? למה זה לא מקבל מכות בכלל? זה כל זה חשבונות, לא יודעים מה. ואפילו צדיקים. יש שם בפרשה שעברה שקראנו, אני ברשותכם, כמו זה רגע על הפסוק, אמור אל הכהנים בני אהרון. מה פירוש אמור אל הכהנים? והמתי? הגמרא אומרת שכשמשה רבנו הלך להיפטר מהעולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות כולם. איך העולם נראה שנת זו, שנת זו, 2006, 2007, אני לא יודע אם יש עוד עולם, כבר משיח יבוא בעזרת השם. קונים מכוניות של 2006, 2006. המשיח כבר בפתח. אז איך שיהיה, הוא הראה לו את כל הדורות כולם. שהגיע לדור של שאול המלך, הוא ראה ששאול נהיה מלך על ישראל, זה מלך ראשון, הוא ראה אחרי זה שהוא נהרג בקרב, הרי עם הפלישתים, שם הוא נפצע, הוא ביקש מאותו נער שיהרוג אותו כדי שלא יתעללו בפלישתים, והוא ויונתן בנו נהרגו באותו קרב, ואז דוד המלך קובע את הקינה הנוראה שכתובה שם בספר דברי הימים, בנות ישראל אל שאול בחן העם בשכם שנים עד אני, שם הרי בגלבוע על טל ועל מטר עליכם, שם נגען מגן גיבורים, מגן שאול נפלים משוח בשמן. משה רבנו עומד וצועק, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מלך ראשון שעומד על ישראל ידקר בחרב. עונה לו הקדוש ברוך הוא, ולי אתה אומר אמור אל הכהנים. מה פירוש? למה מלך ראשון? משה רבנו אומר, הרי שאול הוא בא מבנימין, בנימין בן של רחל, רחל אמנו אין כמוה שהיא עוצרת את עשיו, הרי עשיו הרשע כל היום חורש מזימות עלינו. נשאלו כל מי שנמצא בצבא או נמצא באיזה עמדה של ביטחון וכדומה, יספר לך איזה סכנות, איזה תחבולות, הגויים, כל הגויים, מי לא? מתכננים עלינו, וכל רגע ורגע כזה שבו מפר את עצתם כפל את עצתם. אני פעם בא אל היהודי, לפני הרבה הרבה שנים, סיפר לי שהוא עובד באיזה מקום, לא משנה, באיזה נקודה רגישה עבד. אומר, יצאתי משם, רק יצאתי מהמחשבים, הבנתי את ההגדה של פסח, אבל לא בכל דור, בכל רגע ורגע עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה לא מחופשים מזימות עלינו? מאז ועד היום הם השתכללו, והקדוש ברוך הוא מצילנו. ואם זה מדינות, ואם זה ארגונים, ואם זה יחידים, ואם זה רבים, הקדוש ברוך הוא שומע עלינו. אז שאול, היינו עם שאול שהוא מבנימין, הוא מבנימין, בנימין הוא שעומד נגד ורחל עומדת נגד. למה? עשיו זה החרב, החברך תחיה. מי מכניע את עשיו? רחל, תמיד בניה של רחל. תראו עמלק, מי תמיד נלחם עם עמלק? הבנים של רחל. או שזה יוסף, שתנו של עשיו, או שזה יהושע בן נון, מזרעו של יוסף, או שזה מבנימין, שיצא לנו שאול המלך, אחר כך יצא מרדכי ואסתר. כל הזרע של רחל אימנו הם שעומדים נגד הזרעו של עמלק. תראו עד היום בקבר רחל, שמה מסביב, סביב רשעים מתנפון. אז הארורים האלה נמצאים בבית ג'אנה ובבית לחם, כל העמלקים ששם. רחל אימנו שמה, היא שומרת על עם ישראל, היא שומרת על ירושלים. מי שומר על ירושלים? רחל. רחל מבקר על בניה. שאול בא מהבנים של רחל, אז משה רבנו אומר, זה לא יכול להיות. איך ששאול יהריג דווקא בחרב? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? למור לכהנים, מהם הכהנים? ששאול נכנס בחודי רדיפה נגד דוד המלך, והיה רודף אחריו ואונגו. דוד בלך, לאן הלך דוד? הלך ב... נו, עם הכהנים. נכנס לשם, והכל הדמורה אומרת בגלל סיבה אחת. הוא נפרד מיונתן, זה נקרא איזה בהפטרה השבת, ויום אלו יונתן מחר חודש, ונפקדתה, כי יפקד מושביך. שדוד עוזב את יונתן, יונתן לא נתן לו כלום צדה לדרך. הגמרא הסבירה ואמרה, תיזהר, אם אדם יוצא לדרך רחוקה, שים לו משהו בתיק, שאיתו מים, ואיתו לחם, ואיתו משהו לאכול. דוד לא היה לו כלום. וזה גמרא אומרת, גדולה לגימה. בגימה, כוונה איזה משהו לאכול בדרך. אז דוד בדרך, על הכי תעייף, אז הוא הולך ברגל, הוא בורח פערים. הגיע לנוב, אמר, אני אכנס פה לכהנים, שיחמו עליי, תולי לחם ומים, ואני אמשיך בדרכי. נכנס לנוב, ואחי מלך, שהיה ראש הכהנים, קיבל אותו לסביר פנים יפות, הכיל אותו והשקע אותו, ונתנו גם לחם, ונתנו מים איתו, וגם את החרב שהרג בה את גוליאת, שהייתה של גוליאת, נתן לו אותה במתנה. מי שמע, דואג האדומי בעל השומר היה, הוא שונא את דוד המלך, הלך להודיע לשאול, בא דוד לבית המלך, מי הביא את דוד? והרק את כל נוב עיר הכהנים. שאול בא והרק את נוב עיר הכהנים. אחרי אומר לו, זה לא יודע למה שאול נהרג, בגלל שהוא הרק את נוב עיר הכהנים. אז מה הכהנים? כהן זה חסד. כהן בזכותו אנחנו מעריכים נמים. מי מברך אותנו כל יום? תברך אדוני וישמרך. יהיה רב מי פנה בדרך הלכונקה. סעד מי פנה בדרך הלכונקה שלום. הכהן, אתה אוהב את הכהן? אז חס ושלום נרמת. שדווקא הוא משבט בנימין, החרב פגעה בו. זה הערך הזו. אז הגמרא שמה אומרת, יש גמרא מאוד מעניינת. זה אמרתי לכם שלפעמים אתם רואים בן אדם מקבל מכה ויש לא מקבל מכה, יש סיבות. שאול באחת ולא עלתה לו. דוד בשתיים ועלתה לו. שימו לב מה הגמרא אומרת. שאול עשה עבירה אחת, מיד בודח מכהונתו, וגם אחרי זה מת. מה העבירה שהייתה? שהוא הלך להילחם עם עמלק, והזהיר אותו שמואל, שאל תשאיר ואימתה משור ועד חמור, ונסתר עד גמל, אל תשאיר. והוא חמל על מיטב הצאן, ואגב, מלך עמלק הוא השאיר אותו בחיים והביא אותו. אז השאיר את זרע עמלק. מה אומר לו שמואל? תופס לו את המעיל ואומר לו, קנה השם את ממלכתך ונתנה לרעך הטוב ממך. שאול עשה טעות אחת חוץ מכבודו והפסיד. ואילו דוד, אמרה אומרת, עשה פעמיים טעות. שתיים, אחד בדבר אוריה החיתי ששלח אותו להרג בחרב בני עמון, ואותו הרגת על אבי אומר לו, ואותו הרגת על בחרב בני עמון. ושתיים, ויעש את השם עוד את דוד בישראל, והוא ספר את ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, דבר שתינוקות של בית רבן יודעים, אתה טעית. אפילו ילד יודע שאסור לספור את ישראל, אתה נתן לספור את ישראל, והוא גרם אחר כך שיהיה מגפה. ועדיין נשאר דרך. למה? יש סיבות. הזוהר אמר סיבה אחת, בפרשים כתוב סיבה אחרת. בפרשים כתוב שדוד, ששאול היה ממלא מקום, הוא לא היה מלך. כי המלך צריך להיות דוד. עדיין לא הגיע הזמן של דוד. אבל שאול היה רק ממלא מקום. כיוון ששאול היה ממלא מקום, אז ממלא מקום על כל עבירה קטנטונת נענש. לכן נזכר, עשה עבירה אחת ומיד קרה לו מה שקרה לו. אבל דוד הוא, הוא המלך. אז גם אם עשה שתי עבירות, אז לא אומר לו דבר אחר. אומר ששאול היה לשמה קדושה וטהורה שלא היה בה שום רבב. שום חטא לא היה לו לשאול. שום עבור. כיוון שלא היה בו שום עבור, אז קטם הכי קטן נראה עליו, ולכן מיד הודח מתכונתו. אבל דוד המלך לא שהיה בו עבור, אבל דוד ידוע מאיפה הוא, מהאדם הראשון. מה זה מהאדם הראשון? דוד הוא האדם הראשון. השבעים שנים האחרונות של האדם הראשון, הוא היה צריך להיות 1,000 שנה, נתן אותם לדוד. אז זאת אומרת, אדם הראשון בא בדוד המלך, אז הוא כבר חטא, אדם הראשון, שאחד מהעץ הדעת. אז דוד מצד טבעו היה צריך להיות חס ושלום, חס ושלום בעל חטאים. הוא היה חסיד, הוא התגדר על התוואים שלו, הוא שינה את עצמו, לכן הקדוש ברוך הוא העריך איתו אחו. פגע בעצמך עם חס ושלום ואהבתי נגיד. לא שאני מדבר, דוד זה צדיק גמור, אבל נגיד עכשיו יבואו שני אנשים, יעשו שניים חטאים. אחד, צדיק, בן של צדיקים. הוא רב צדיקים והוא גם צדיק גדול. השני, לא עליכם, בן אדם בנוני, נגיד ההורים שלו לא שומרים לצלוב, לא זה, עושה איזה עבוד. שניהם עשו את העבוד. הצדיק והלא צדיק. את מי מענישים בשמיים? את הצדיק. למה? איך אתה צדיק ועושה עבירה? איך אתה קיבלת רקע טוב ואתה באת ממקום טוב, איך אתה עושה עבוד? אבל ההוא מסכן, מה אתה רוצה ממנו? ההוא בא מבית לא חיובי. זה ההבדל. לכן זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. לכן אתה רואה איזה מישהו מקבל עונש, מישהו לא מקבל עונש, גם לך תדע איזה חיובים יש לו בגלגולים קודמים, חובות הוא בא לקרוע. אז זה לא הלב שלו. עכשיו נחזור לפסוק. השם עוזי ומעוזי. אז עוזי אמרנו שהוא מציל אותי, הוא מנוסי ומעוזי שאני קורא לו. מה זה הוא מנוסי? מנוס. כשאני צריך לברוח אני בא לשם. כמו שאמר הרב חידה, שיש הרבה יהודים, הם יהודים או של בית הכללות, חוץ מכם, או של בתי חולים. זאת אומרת שיש לו מישהו בבית חולים, אז הוא נזכר לבוא לבית הכנסת או לכותל המערבי, או יש לו מישהו שנפטר, אז הוא בא לבית הכנסת להגיד קדיש. אומר אין דבר, אנחנו שוכל מקבל את כולם באהבה. הוא מנוסי, איפה הוא בורח? הוא בורח לבית הכנסת. איפה הוא בורח? הוא בורח לכותל המערבי ביום צרה. אומר לו הנביא, אומר הנביא, מנוסי עוד דבר, מנוסי מלשון ניסיון. אנחנו כבר מנוסים, שמתי שקראנו לו, הוא עונה, כבר אומרים בסליחות. דענה לענייה, הנדן, דענה לתבירה לדבר, הנדן. דענה לאברהם אבינו ולמוריה, יצחק אגבי מטפחה. דענה לחוני במעגל, דענה צדיקי וחסידי בכל דבר ודבר. כלומר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר ניסינו איתך הרבה פעמים, עשרות ואלפי פעמים, קראנו לך תענית. אז תענה לנו גם עכשיו. זה לשון ניסיון. אז מנוס, מנוסק, וגם לשון ניסיון. ועוד לשון נס, שהוא עושה ניסים. ושהוא לא עושה ניסים. מה אומר לו? אליך הגויים יבואו מאפסי ארץ, ויאמרו, השקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל. מה זה אליך הגויים יבואו, לעתיד אבון יבואו, והתגיירו. והגמרא אומרת, מי התגיירו? הגויים הכי גבוהים. יש כמו בהודו, בסין, עובדי אלילים שמשתחווים לשמש, אצלהם האלוה שלהם זה השמש. כל האיכונים, הדמויות שהם מציירים, זה שמש, משתחווים אליה. לכן צריך להיזהר לא להשתחוות מול השמש, כתוב. לכן, פעמים יש ציורים בבית הכנסת, להיזהר, מאוד צריך לשים לב, בפרט אם בן אדם בא לבית כנסת שהוא לא רגיל להתפלל שם. פעמים מסכנים הגבאים או אנשים התכוונו לשם שמיים, עשו איזה ציורים. אז עושים כל מיני, או בפרוחות, רקמות בפרוחות, או עושים ביטראז'ים בחלונות, ויש שם ציורים של שמש, כוכבים, להסתדל, אל תעמוד מול זה, להתפלל, אל תשתחווה מול זה. שלא יראה כאילו אתה משתחווה מול הציור הזה. כן, צריך להיזהר לא לשים ציורים בכיוון של התפילה. והם גם עושים של השבטים. אז מציירים שם כל מיני דמויות, אז מול הדמות לא להשתחוות. בפרט יש לפעמים עושים בפרוכת, בתי כנסת, של עריות. זה מפורש בהלכה שאסור. שעושים גם מעל ארון קודש משני צדי לוחות הברית שתי עריות. כבר הגאון הנודע ביהודה, שהגדול הרבנים באירופה, צועק על זה לפני 250 שנה. הוא אומר, כמה ערכתי עם הגבאים, אמרתי להם, אז אמרו, לא, זה יפה שהעריות מחזיקות את שני לוחות הברית. אומר, הייתי מציע שאתם תחזיקו את לוחות הברית ולא העריות. ומה, איפה זה יצא? כי לא טוב לעשות. כמרה אומרת על הפסוק, לא תעשו איתי אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. כך כתוב אחרי עשרת הדיברות, פרשת יצרו. מה זה לא תעשו איתי? מה זה איתי? לרבות משמשי בשמיים. אסור לעשות דמויות של שמש, לריח מכוכבים ולהשתחוות מולם. אסור לעשות דמויות של עריות. למה עריות? כי במרכבה יש, נקרא את זה בהפטרה, אחד השבועות הבא עלינו לטובה, עוד שבועיים, אה? ביקונו רבותיי. התשובה אנחנו הערב שבועות, אז אולי נעשה אותו בבית המקדש, ולהכין איזה חליפה, משמעות יפות, איזה חולצות ככה משובחות. לא, הגיע הזמן שצריך להכין. אז הולכים, אז הולכים לבית המקדש בעזרת השם, ושם בחג השבועות נגיד הפטרה, ובהפטרה יש שם מרכבה של יחזקאל. מה כתוב במרכבה של יחזקאל? יחזקאל הנביא רואה את המרכבה של הקדוש ברוך הוא, שבצד דרום יש שם דמות אריה, בצד צפון דמות שור, בצד מזרח דמות נשר, ודמות פניהם שזה גם מערב וכולל הכל פני אדם. אסור לעשות דמויות של אריה, שור, נשר ואדם ולהשתחוות מולם. לכן, אדם לסיבר, הם לא תמיד נזכנים מקבלים את ההערות, אז לא יעיר להם, אבל לא יעמוד באותה פינה. פעמים אדם מהדר לעמוד מול אדון הקודש להתפלל שם, שתבדוק שאין שם דימות אריה, כדי לא לעמוד שם. ויש תשובה מפורסמת של מרן רבי יוסף קארו, שאלות ותשובות על כת רחל, הביא תשובת רבנו אליקים שכתב שאסור לעשות כן ואסור להשתחוות מול דמויות של אריה. עכשיו שמש זה הכי חמור, כי אתה רואה בתורה כמה פעמים מזהירו התורה, משה רבנו מזהיר לשמש או לירח או לכל צבע השמיים שהיו משתחווים לשמש. אז הם היו משתחווים לשמש ועובדים אותה, לא שהם היו אומרים שהשמש זה אלוה, והיו אומרים שהשמש, כיוון שהיא מטיבה איתנו, נותנת לנו אור, מחממת, מגדלת את התפועה ואת הפירות, מבשלת את האדמה ואת הפירות, אז כאילו הם רוצים לציין את התעולה של השמש, היו מקרירים לה איזה קורבן, זה נקרא עבוד הזרה, בסוף. אז היו הגויים עובדים אותם את השמש, והם היו, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר להם הנביא, אם השמש היא אלוה, אז איך יכול להיות שאף פעם לא יוצאת לחופשה? או לא נוסעת מעבר לים? תמיד השמש, זה סימן שהיא עבד. הרי העבד צריך לעבוד, להתייצב לעבודה בשעה קבועה כל יום לפי שעון. אתה תיקח שעון ותראה מתי זריחה, מתי שקיעה, השמש 365 יום בשנה, ללא שינוי מבריאת העולם ועד ימינו. ואם זה הייתה אלוהים, אז לפעמים היא רוצה לישון, לנוח לה, או לא רוצה לצאת, או יש לה איזו סיבה, או רוצה להעניש את האנשים, את האזרחים שלה, לא. אתה רואה שהשמש עובדת תמיד. למה? כי היא נקראת שמש, לכן תשמע שמש. השמש כבר אומרת שהיא שמש גדול. אז לעתיד לבוא, כבר אומרת, עובדי החמה, אלה הגויים שעובדים את החמה, היו באים. ולכן יבואו גויים מאפסי ארץ. ומה זה מאפסי ארץ? למה אמר אפסי ארץ? ארצות הקוטב הצפוני, מעבר להרי החושך, כמו אזור נורווגיה, והאזורים ששם אין שמש, שם בחורף יש בקושי אור חצי שעה ביממה, מעט אור ככה, קו דק של אור. אז זה נקרא אפסי ארץ. פירוש המילה אפסי ארץ, כמו שאנחנו אומרים, ולכן אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. מה זה אפסי ארץ? אלה גם שלא רואים את השמש בכלל, שהם חיים במקומות נידחים, שגם הם, אז הם היו עובדים את השמש. למה? עד שהם רואים שמש בשבילה, יש שלושה חודשים בשנה רק שהם רואים את השמש למשך חצי שעה, גם לא אותה אלא את קרני השמש, היא זורחת בצד ומיד שוקעת, כולה חצי שעה. האמת יש שאלה לגבי שבת, לעשות במקום כזה? שאלה חמורה מאוד. זה הכל משתבש שם, זמני התפילה ותפילים, הכל משתבש, זה דבר ידוע. יש בזה, יש בעיה מאוד מורכבת. אז לעתיד לבוא, גם אלה שנמצאים שם ואלה שהיו עובדים את השמש כל ימיהם, יבואו אל הקדוש ברוך הוא ויכירו אותו וידעו אותו. אז אומר הנביא, היעשה לו אדם אלוהים והם מה לא אלוהים? על מי הוא מדבר כאן? הוא מזכיר לישראל ברנס. והיה לנו בהיסטוריה פרשה עגומה מאוד שעד היום אנחנו משלמים עליה, לריבית לריבית לריבית, היא פרשת העגל. מה היה בפרשת העגל? שמשה רבנו עלה למרום להתפלל, אמר להם לסוף הפעמים יום אני יורד, והם טעו, ספרו את היום הזה שהוא עלה יום ספר אחד, וזה לא, צריכים לספור ממחר או בוקר. הגיע היום ה-40 של החשבון שלהם, שזה למעשה 39, היה 16 בתמוז, חיכו לשש שעות, ראו שמשה רבנו לא הגיע, הלכו לאהרון, אמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש שראינו מארץ מצרים וידענו מהיום. מה קורה פה? מה הם אנשים טיפשים? עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, בגלל שמשה לא ידענו מהיינו, אז קודם כל תמנו את אהרון במקומו. או תחפשו, אם אתם כבר מחפשים, תחפשו מישהו, או תחכו עוד 24 שעות עד שהם יציגו מועמדות איזה מישהו, נראה מה עושים. מה זה? עשו לנו אלוהים ועשו את העגל, מה אמרו לו? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מה זה? מאיפה נהיה העגל אלוהיך ישראל? לא מדובר באנשים טיפשים, ואומנם זה העגל רב עשו את זה, אבל הם ראו את הר סיני ושמעו את הקולות וראו את הקולות ואת הברקים ואת הלפידים ואת הר עשן, ושמעו את עשרת הדיברות מפי השם. מה הרעיון היה? הרעיון היה ככה, הם אמרו, מי יוצא אותנו מארץ מצרים ומי עשה את כל העבודה? משה רבנו. עכשיו משה רבנו מת, חס ושלום, חשבו שהוא הלך. אז אמרו, הוא היה רוחני, יש בו דמות אלהית במשה רבנו, והוא היה משה רבנו עולה למרום, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, פנים אל פנים, יודעים שהוא מדרגה רוחנית גבוהה. אמרו, הוא עלה למרום, אז עכשיו אין לנו אדם בסדר גודל של משה רבנו, כי משה רבנו היה כמו מלאך. פסוק קורא לו מלאך, וישלח לכם מלאך, כלומר, ישלח לכם מלאך, מי זה? זה משה רבנו. מחציו ולמעלה היה אש, לא היו יכולים לראות את פניו. אז אמרו, משה רבנו יסתלק, עכשיו אנחנו רוצים דבר גשמי, איזה מתקן, נעשה איזה מתקן, שדרך המתקן הזה הכוח הרוחני של משה כאילו חס ושלום יעבור דרכו. אז בכוונה לא רוצים לקחת בן אדם, אבל בן אדם מחר ימות או מחר יעלה להם בשערה השמיימה. אז אנחנו רוצים לעשות עגל, עגל זהב, זו הייתה התוכנית שלהם. די, עזוב מבני אדם, שיהיה לנו כל פעם בלגן, מי יהיה מנהיג, מי לא יהיה מנהיג. ניקח עגל גשמי, שהעגל הזה יכול להתקיים אפילו 1,000 שנה. הוא יישאר איתן, נקריב לו חס ושלום, יקריבו לו קורבנות, והוא יהיה האמצעי והמתווך בינם לבין אלוהים. זאת אומרת, עד היום היה לנו בן אדם שהנהיג אותנו, שיש בו נשמה גבוהה מאוד. היום לא, תעזור בן אדם שפעם הנשמה פה, הנשמה תסתלק, לא רוצים דברים כאלה. ניקח זהב, איזה כמה, רבע טון זהב, ונקחו איזה 300 קילו זהב, זה היה העגל, נעשה ממנו העגל, ונקריב לו קורבנות חס ושלום, ונדבר איתו והוא יהיה. זה שהוא אומר לו, יעשה לו אדם אלוהים והם אלוהים. הם יודעים שהוא לא אלוהים, הם אומרים, אנחנו ניקח חס ושלום את הכוח של האלוהים, נשים בעגל. איך זה יכול להיות? זאת ועוד, מה זה אלוהים? אלוהים הוא שליט עליך, לא אתה שנותן לו הוראות. תביא אותו עוד, אז אומר לו, אתה תשב בעגל? מה זה? לא. אלוהים זה הוא בורא אותך, הוא נותן לך הוראות, הוא נותן לך חיים, מתי שהוא רוצה הוא לוקח, מתי שהוא רוצה הוא נותן. זה לא אומר הנביא, יעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים, מה אתם זה לפי בחירתכם? אתה בוחר לך את האלוהים שאתה רוצה, זה לא הולך ככה. זה אומר להם הנביא. איזה שהוא נותן להם את המוסר הנורא הזה, ממשיך חטאת יהודה כתובה לעת ברזל בציפורת שמיר. חרושה הלוח ליבן וקרנות מזבחותיכם. וזה חטאת יהודה כתובה בעת ברזל. מה פירוש בעת ברזל? אומר להם הנביא, אם אני אכתוב בקולמוס רגיל הוא לא יספיק. הרי פעם, עד היום יש צדיקים שכותבים ספרי תורה עם קולמוס. עכשיו תורה צריך לפתור אותו בקולמות של קנה. קנה זה כמו קנה סוף שיש, לוקחים אותו, חוטפים אותו לשניים באורך, אחר כך גם עושים בו איזה סדק, מטבילים אותו בדיו, ובו כותבים ספר תורה. למה דווקא בקנה? הגמרא אומרת שהקנה הוא רך. והקנה עם כל רוח שבעולם באה, הוא מתכופף, ושהרוח עוברת, הוא חוזר ועומד. אבל הארז או כל עץ אחר, שהארז, עצים הכי תקיפים וחזקים, שתבוא רוח, הוא עומד, הוא רואה את עצמו חזק, אבל לפעמים תבוא איזה רוח סערה רצינית, עוקרתו והופכתו על פניו. לכן זכר קנה, שכתבו בנוסף התורה, אלה הם דברי רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא. אז הקנה הוא משתפשך באמת. נגיד, הסופר כתב שורה בספר תורה, הוא צריך עוד פעם, אבל הקנה נהיה פחות חד, צריך לקחת סכין ולחתוך, עוד פעם, להשחיז. וזה נגמר, צריך להכין לו כמה קנים, אבל יש מעשה ידוע, סיפר לכם פעם, היה רבי משה זבנו עליו השלום, הם נאום גדים בספרד, לפני 600 שנה. בין 500 ו-600 שנה הוא חי, ולפני, זאת אומרת, תקופה של 500 שנה נפטר, הוא כתב ספר כסף הסופר, כל הלכות ספרות שמה. עד היום כל הסופרים לומדים את ההלכות שלו. היה איש קדוש ונורא. קדוש זה לא מילה. כשהוא היה כותב את ספרי התורה ואת התפילים והמזוזות, היה לו בית לבד, כוונה חדר, סגור ומסוגר, שם חלון אחד פונה לתקרה ורואה את השמיים, ושום קול ושום איש או אישה לא נכנס לחדר הזה. אפילו אשתו לא הייתה לה רשות להיכנס לשם. שלא יהיה שום מחשבה זרה שתטריד את מחשבתו וכותבו את דברי השם יתברך, ספר תורה, תפילין ומזוזות. והיה כותב. כשהיה מגיע, היה לו שם בבית, בור של מים, מים חיים, זה מעיין שהיה זורם שם בדרך, וזורם בתוך הבור הזה, והיה יורד וטובל. מים קרים, יורד וטובל, בין בחורף ובין בקיץ. וכשהיה מגיע לשמות הקודש בספר תורה, היה משאיר אותם במקומם, עד שהיה מרגיש שהוא רגוע וצלול בדעתו, הולך פושט את בגדיו, יורד וטובל, לובש בגדים אחרים, נקיים, בגדי פשטן לבנים, שאין בהם שום רבב, לא של זהה, ולא של זוהמה או לכלוך, לובש, לוקח קולמוס מיוחד, וכותב בו את שמות הקודש. עכשיו, גם במזוזה ככה, אבל במזוזה יש בעיה, שאסור לדלג, צריך לכתוב לפי סדר. נגיד, הוא כתב, ואהבת את... היה לכתוב השם, הוא לא יכול לדלג השם אלוהיך, לכתוב בכל לבביך, ואחר כך לחזור לכתוב את השם אלוהיך, לא, לפי סדר, כסדרן. ספר תורה לא חייב כסדרן. אבל מזוזה ותפילין, חייב שיהיה אות אחרי אות. גמרת אות, האות הבאה. לא גמרת את האות הזאת, כתבת את האות הבאה, המזוזה פסולה. זה צריך להיות כסדרן. עכשיו, אם חס ושלום, אות אחת נתחקה במזוזה, וזה באמצע, אין לנו מה לעשות, צריכים לגנות. בסדר תורה אין לנו בעיה, אני מתקן את האור, כותב אותה מחדש, כי לא חייב להיות כסדרן, אבל במזוזה ותפילין חייב להיות כסדרן. אז הוא היה זהיר בכל זה, והיה לו קולמוס מיוחד, הקולמוס הזה היה כותב בו רק שמות הקודש. למה? איך אותו קולמוס שכותב קורח, ברק, בלעם, עמלק, יגלף, יגלף, ולא עליכם כל מיני שמות, עד אולף, אני יודע עוד איזה שמות, כתוב איזה שם השם, קולמוס מיוחד של שם השם. ולפני מותו, זקן שבע ימים היה, קרוב בגיל 80, ציווה את בני ביתו, שאיך יתארו אותו, איך יעשו הכל, והשולחן שהוא היה כותב עליו את ספר תורה, יעשו ממנו ארון שיקברו אותו בו. שהשולחן הזה יעיד, שהוא כתב הכל בקדושה וטהרה, ולא נהנה מהגזל אגורה אחת. היה נזהר, להפך היה נותן שהוא מוותר משלו, ולא שאחרים יוותרו בשבילו. כל ההפך היה עובד, באמונה ובקדושה, וציווה אותה, ובחוץ לארץ קוברים בארון, בארץ ישראל אין לקבור בארון, כמה שבארץ ישראל צריך לגוע באדמה הקדושה של הארץ. מה שמובן בזוהר, בפרשת ויהי, על הפסוק וישם בארון במצרים, כך אומר רבי שמעון, הכי צריך שארץ מצרים ארץ טמאה, אז קברו את יוסף בארון. אבל לארץ ישראל לא בארון. אז למה בצבא קוראים בארון? אלה שנהרגו על ידי גויים, יותר זוהר, מותר לקבור אותם בארון. נהרגו על ידי גויים. אלה שנהרגו על ידי גויים, אז קוראים בארון, שהם כבר היה להם כפרה. על ידי עצם המיטה. סתם אדם לא עלינו, אנחנו שמים אותו באדמה, שיהיה לו כפרה, כתוב וכיפר אדמתו עמו. האדמה של ארץ ישראל נוגעת בגופו של האדם, מכפר את הרע. זו זכות גדולה, תדעו, אדם שמתפלל כל ימיו, שיזכה בסוף להחזיר את נשמתו פה בארץ ישראל, ולהיקבר בארץ ישראל ולא במקום אחר. זו זכות מיוחדת במינה. כמה משה רבנו מסכן הסתער על זה והתפלל לקדוש ברוך הוא, עד שאמר לו השם, רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. אז זה היה רבי משה זבר. באו לקבור אותו, גמרו, נהיה הגיע הזמן הלוויה. לקחו אותו, ובאו, הספידו אותו הספד גדול, ובאו לשאת ארונו. לא יודעת שהארון מהאדמה. אי אפשר להרים את הארון. כשנקחת אותו לרדת את ההלוויה, לא זז, כאילו תקוע באלפי מספרים באדמה. יצדות, חזקות. באו אנשים גיבורי חיל, באו אנשים שטבלו במקוואות, באו זקנים, באו צעירים, באו תלמידי חכמים, אמרו אולי זה לא, לא מתאים, זה לא מתאים שירים, זה מתאים שירים, באו אלה, לא זז. היו שם בית הדין של העיר, אמרו תבדקו אם הוא ציבה משהו שלא קיימתם. קרוב, נזכרו שהוא ציבה אותם שאת אותו קודמוס שכתב בו את שמות הקודש, ושימו לו את זה בתוך היד. כדי שהוא רצה להראות למעלה להעיד, הנה, שהשמות הקודש שכתבתי בקודמוס הזה יצילו אותי מבית דין של מעלה. הם מפחדים, הצדיקים, פחדים, עולים למעלה, מה, איך יעלה אל אבי, והנער איננו איתי, אולי מי יודע, לפני מי אתה עתיד תתן לי לחשבון, אז אמר שהקולמוס יבוא איתו. אז שכחו. אמר, אמרו להם את הדין, מהר תביאו, הביאו את הקולמוס, שמו לו את זה בתוך היד, ומיד כמו נוצה, הארון עולה. ולחו אותו ותבנו אותו בבית העמי. זכותו תעמותם. זה אומר, הקולמוס נגמר, צריך לחדד אותו עוד פעם. אומר, כל כך הרבה אבונות עשו אז. באותו דור שחריב את בית המקדש. אומר, הקולמוס לא יספיק, את צריך לקחת עת ברזל. כי קולמוס רגיל, הוא יתחלה כבר, אי אפשר יהיה לכתוב. לכן אמר חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר. זה אחד. שתיים, יש לנו מעשה מעניין מאוד בגמרא. הגמרא מביאה במסכת שבת ידוע המשנה שאסור לקרוא לאור הנר בשבת. יש לך נרות דולקות, לא חשמל, ואתה יושב לקרוא לבד, אסור, אתה חייב להצים שומר שישמור עליך. ואם יש עוד מישהו קורא, אם הוא קורא יחד איתך, כן, אבל אם הוא לומד לבד, ואתה לבד, אסור. נגיד, הוא קורא תהילים, ואתה קורא שולחן ערוך, או כל אחד קורא תהילים, כל אחד מצוי בפרק אחר, זה לא מועיל, הוא לא נקרא שומר. הוא אסור לו, ואתה אסור לך. אלא מה, אם שתיכם קוראים ביחד באותו ספר, אותו פסוק פסוק, ואז אם הוא יפסיק ויבוא להטות את הנר, אתה תרגיש, תגיד לו, הלו, שבת, שיזכיר אותו שהיום שבת. מה אומר, תאר אבי ישמעאל בן אלישע, שהוא, עליו השלום, בא בליל שבת ללמוד, ולא היה לו מישהו שישמור עליו, אז הוא אמר, למה אסור לקרוא, שמייתה, אני אקרא ואני לא אתה. אז הוא התחכם עליו השלום, לקח את הספר תורה וקרא, ופתאום הוא שכח, והנר התחיל לדעוך, הוא בליל שבת היטה את הנר והסיז אותו קצת יותר, שידלק יותר יפה, אז זה נקרא מבעיר, זה מדליק בשבת, מוסיף באש, אפילו טיפה. אמר, אוי, מה עשיתי, מה עשיתי, שעברתי על דברי חבריי. במוצאי שבת לקח את הפנקס שלו, היה לו פנקס זיכרונות שלו. כתב שמה, אני ישמעאל בן אלישע כהן גדול, קראתי והיטאתי, ושיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה, אני אביא קורבן פרה, חטאת צריך להיות מקבה, פ פרה שמנה בריאה טובה יקרה, הכי יקרה, סופר פרה מסיכה, מקיבוץ אנגל, מהלדם באיזה מקום שם שמפתמים אותם טוב, והם לא יביאים מארגנטינה. אז כתב שם שיבנה את המקדש. שאלו למה חטאת שמנה, לא כתוב, כל העוסק בפרשת חטאת כאילו יקרה חטאת. אני לא מדבר על הבבות שיש לנו היום על עמודי חשמל, כותב לך תיקון, תת חי שקלים או תתן 180 שקל שמחה בשם אמך מחילת כל העוונות. יש היום עסקת חבילה עושים כל העוונות ומחילה סוף העונה. אבל כתוב בגמרא שאתה יכול ללמוד נגיד מסכת שבת ותחפר על חילול שבת. עכשיו אם בן אדם חילול שבת, אני אומר לו, לא, אתה יכול לצום, לא יכול לצום, תן איזה בדיון לצדקה ותלמד משניות שבת, שיהיה לך כפרה, שיהיה לך זה. יש כל מיני שיטות איך לעשות, שהיום אין לנו קורבנות, אז למה רבי ישמעאל לא עשה את זה? אלא קורבן, מה יש בקורבן? יש גוף ויש נפש. יש גוף של הבהמה שמתחילים על המזבח, ויש את הנפש שלה שעולה למעלה ששוחטים אותה. אז כשאתה לומד יש נפש, נשמה, אבל איפה גוף? אז הוא רצה לעשות גם גוף וגם נפש. אבל יש אותה נוסף בבית המקדש, כשהם מביאים חטאת, מביא את הקורבן איתו, פתאום רואים איזה עשיר אחד מגיע, או ראש עירייה או ראש מועצה, או איזה לפעמים גם רבי עשה עוון. מה קרה? שהוא חר, מה זה אתה באת עם קורבן? הוא מתבייש להגיד, מה יגיד? אני, אל תגיד לך אחד, בטעות חיללתי שבת, בטעות עשיתי עוון כזה וכזה, אני מביא קורבן. אז זה שהוא אומר והוא מתבייש, מתחפר לו העוון. כי הגמרא אומרת, אם אדם עשה עבירה והתבייש בה, נמחלים לו כל עוונותיו. עכשיו אם יהודי יודע שהוא עשה איזה עבירה, אבל הוא לא צריך לספר לאחרים. הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני יודע שחטאתי לך, אני יודע שפשעתי נגדך, אני מצטער ואני מתבייש בעוונות שלי. כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, מתבושש אני מחטאי, ונכלם אני מעוונותיי, ונחפר מפשעיי, אין לי פלא אשיב, ולא מצח להבין ראש. זאת אומרת, לשמוע, הוא אומר את זה באמת, תמחקו לו את העוונות. זה חדוש בכל מוחד. ולכן, אמר רבי ישמעאל, אני אקרא פרשת חטאת, אבל זה לא, זה איפה הבושה? אני רוצה שיבנה את המקדש, ואני בעצמי, ראו רבי ישמעאל, ישמעאל היה קדוש, המלאך לא היה. זה איזה רבי ישמעאל מלאך, הוא זכה, אתה יודע מי זה רבי ישמעאל? בגמרא כתוב, במסכת ברכות, כולם מכירים את זה, שהוא נכנס ביום הכיפורים להכתיב כתורת לפני ולפנים, והוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לו, ישמעאל בני ברכני. הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה מרבי ישמעאל. אמרתי לו, לא התבלבל, תירצו מלפניך שיכבשו רחמך את כעסיך ויגול רחמך על מידותיך, תתנהג עם בניך במידת החסד ומידת הרחמי, ונענה על מי בראשי. הקדוש ברוך הוא נענה על בראש, מה זה רוצה לברכה? אלא הכוונה, אמר לו, תעורר את מידת הרחמי, שהברכות שלי יושפעו, כי יש את השטן שעומד ליד השיבר, סוגר את הצינור שלא ירד, תעמוד אתה תגיד שיהיה ברכה, אז השטן יברח. וככה עשה רבי ישמעאל. והוא קרא לו מה שקרה לו. תראו מה היה לו שם. לכן אמר, כתובה בעת ברזל, שאדם יזכור את העוון. והרמב״ם כותב, בתשובה, זה לא מה, בוא אני אגיד, אתה יודע מי, פעם אחד בבית כנסת, מישהו במקרה עמד באיזה מקום, תזוז מפה, לא תזוז, תזוז מפה. אתה יודע מי אני? הוא מסתכל על העולם. זהר ממני, אני בא בתשובה. אני לא יכול להכניס לך כעת מכות להרוג אותך. תהיה קצת... הרמב״ם כותב שאם אדם לא אומר בעלי תשובה חס ושלום, גם אנחנו כולנו בעלי תשובה. כל אדם מאיתנו אולי עשה איזה עבוד פעם. אין, ודאי עשה איזה עבוד. הוא חוזר בו, עושה תשובה. אז הרמב״ם כותב שצריך להתעונן ולקונן תמיד על חטאיו. לכן אמר הכתובה בעת ברזל בציפורן שביר, ערותה על רוח לפעם, זו הרוקנות מזבחותיהם. ככה אומר הנביא. עכשיו, מה אומר אחרי זה? בואו נראה, נדלג רגע יש כאן מסר מאוד חשוב. כה אמר אדוני אמור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרעו מן אדוני אסור ליבו. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לפתוח בי ולא לפתוח בבן אדם. זה לא מעשה ידוע. מה אומרת עם רבי חנינא בן דוסא, שהיה לו, היה אדם שהיה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא כמו הוא. רבי חנינא בן דוסא פעם אחת ביום שישי ראה בכניסת שבת את הבת שלו עצובה. שאל אותה, ביתי, למה את עצובה? עכשיו שבת, נכנסת שבת, אמרה לו, אבא, טעיתי. מה טעית? שמתי במקום שמן, טעות, שמתי את הבקבוק של החומץ. ואני הלכתי לראות, עכשיו מה אני עושה? אמר לה ביתי, אמר דואגת, מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד לחומץ לדלוק. והיה נס, ודלקו הנרות עד מוצאי שבת. לא רק שהיו צריכים להיקבות, אלא דלקו יותר מהכמות שלהם. מה זה? זה ביטחון שהיה לו לרבי חנינא בן דוסא בקדוש ברוך הוא. או שהגמרא שמה מוסיפה ואומרת שהוא היה מלומד בניסים, שאשתו לא היה לה לבשל ולא לאפות, היה להם רק כף חרובים ערב שבת, ערב שבת קילו 200 חרובים, זה היו אוכלים. כמו רבי שמעון בר יוחאי במערה, היה לו עץ של חרובים, הוא היה לו מסכן, היה הולך לוקח חרובים, גם עץ לא היה, לא היה הולך לשדה למדבר של הפטר לוקח שם קו חגורים מערב שבת לערב שבת. והוא לסתוק כדי שלא להתבייש, הייתה מדליקה את התנור על ריק. ויום אחד השכנה, עשה איזו שכנה אחת כנראה מ-BBC או מ-CNN, לא יודע מה, הייתה עובדת שם, ועדה שאף פעם אני לא ראה את הרבנית שיש לה לחם, אבל תנור היא מפעילה. מה יש בתנור? רוצה לדעת מה יש בתנור. יום שישי אחד רצה והלכה לראות מה יש בתנור. היא, האישה, נכנסה הביתה ופתאום נהיה נס וכל התנור התמנה לחמים אשתנורים. היום עושים אז אשתנור במדביקים, כמו פיתות שמדביקים אותם. אז היא קראה לה, פלניתה, פלניתה, אשתו של רבי חנינא בן דוסא, מהר תביא את המרדה לפני שישרף הלחם. תנא, אומרת הגמרא, גם היא נכנסה להביא מרדה, היא ידעה שהשם יעסיקה את נס, שלא יכול להיות שיקרה משהו. והיה לנס, היו מלומדים בניסים. למה? היה להם ביטחון בשם יתברך. היא לא ביקש, הוא לא רצה. מה אמרת? מה שאומרים, תביא לי חלות לשבת, מה שאומרים, תביא לי יין לשבת. לא, הוא רוצה איתן, לא רוצה, לא איתן. ובת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו נזרם של חנינא בני, כל יום יוצאת בת קול. וחנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. זה היה אבי חנינא בן דוסא, עליו השלום. הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא. יש בספר חסידים מובא שהיה מלך שהיה הולך מסתובב בכל מיני לצייט, היה יוצא מחוץ לבעיר לעשות צייט. אז היה מסתובב דרך המלכים משעמם להם, הולכים לעשות צייט. היה המלך הזה הולך והנה הגיע באיזה מקום ועשה צעית, עשה לשם לאכול צהריים. והמלך דרכו שאוכל יש לו על שולחנו עוד אנשים, לא היה אף אחד, היה לו רק המשרת שלו. אמר לו המשרת, לך תחפש לי איזה בן אדם שיבוא איתי לאכול איתי צהריים, כנראה בין בצהריים שיושבים איתי אנשים לאכול איתי. מלך דרכו הלך, חיפש, חיפש, לא מצא, מצא איזה רועה זקן שעם הצום שלו שם במדבר. אמר לו, אדוני הרועה, אולי תבוא היום לאכול אצלנו? אמר לו, לא, אני לא אוכל, אני כל היום לא אוכל. אמר לו, לא, אבל אתה צריך, תבוא, אני אחליף אותך, תלך למלך כאן מבקש אותך, שתבוא לאכול איתו. לא, אני לא אוכל. אבל המלך ביקש, אומר, אז מה? לא בא. חזר המלך, אמר לו, לא מצאתי אף אחד. אמר, אין אף אחד, אמר, הייתי רק רואה זקן אחד. אז האדם מאוד משונה, יצור מוזר. אני מבקש ממנו, אני נותן לו פקודה הוראה, לא מעניין אותו, לא אכפת לו, זה נראה אפילו אם גם אני הורג אותו, לא ישנה את הדיבור שלו. אמר לו, המלך איפה הוא? תביא לי אותו. אמר לו, לא רוצה לבוא, הלך המלך אליו. אמר לו, לא, ראי שלום, מה שלומך? תחיל לשאול אותו, נכנס אותו לשיחה, מה אתה עושה, קורות חיים, נתן לו את כרטיס הביקור שלו וכולי, אמר לו, תשמע, אני רוצה שתבוא לאכול איתי. אמר לו, לא, למה? אמר לו, אני צם. מה אתה צם? אומר, אני ככה מנהגי כל יום לצום מעלות השחר עד שתפוחרים. בלילה אני בא הביתה, רק מה שאשתי מבשלת אני אוכל, אני לא אוכל בשום מקום. אומר לו, טוב, אתה יודע מה, תצום מחר בשביל היום, תאכל היום איתי ותצום מחר. אמר לו, אוהל המלך, תגיד לי, אתה מבטיח לי שאני חי מחר? אמר לו, אני יכול להבטיח דברים כאלה? אמר לו, אז בבקשה, אל תתעסק בדברים שאתה לא יכול להבטיח. תתעסק עם מה שתוכל, ואל תתעסק עם מה שלא תוכל. זאת אומרת, הביטחון צריך להיות רק בקדוש ברוך הוא, לא בבשר ודם. ארור הגלר שיפתח באדם, שם בשר זרוע. היה בעיר פז, לפני 150 שנה, נפטר תלמיד חכם אחד גדול. פז במרוקו, בעיר, ידועה ומחוסמת שהוציאה מתוכה הרבה גדולי עולם. היה שם הרב חיים הכהן, היה אב בית הדין של העיר, ולא נהנה משל הציבור בקרותה שחוקה. היה מוסר נפשו על הציבור, על כולם, יומם בלילה. והיה מלמד תורה ברבים, לא היה כמור מפיץ תורה ברבים. בין היום אחד הלך לבית עולמו. נפטר בבית עולמו. נפטר בבית עולמו, היה ראש חודש חשוון. הודיעו הבית הדין של העיר, ורבני העיר כולם, ניתון מלאכה. למה? הוא היה גדול, גדול העיר, אסור לעשות שום עבודה, כולם שובתים ממלאכה בכל שעות ההלוויה. עד שקוברים את הרב, אף אחד לא יעשה כלום. אז כולם סגרו את החנויות, סגרו את העסקים, סגרו את השירותים, את הכל, אנשים הפסיקו ממלאכה, לא בישלו, לא עבדו, לא טרחו, יצאו להלוויה של הרב, היו הספדים. בינתיים היה שם איזה מכולת אחת, חנות מכולת, בא איזה יהודי אחד, אמר לו, תראה, תעשה לי תורה, אני צריך קצת חיטים ואורז וזה בשבת. אמר לו, אבל יש ביטור מלאכה? אמר, מעלש, מה טוב, יבוא, בוא מהצד. בינתיים בא עוד אחד, נתחו, הוא חשש שהוא ירוויח בזמן הזה, הנה, כולם סגרו, עכשיו הוא יכול למכור מהצד, פתח את החנות, עובדת הצדדית, מחר שגמר למכור, ויצא להלוויה, בטעות, עשה איזה תקרה לבחורת בה, בואי כל החנות שלו עליך. כל הסחורה הפעם על האדון. מה קרה? הוא יצא הפעם, לזוכל מקולות, היה להם שם חביות עם ברזים. אז היה חבית של שמן. אתה מביא בקבוק עם הרבה השמן. חבית של יין. לפעמים גם יש חבית של נפט בעליכם. זה היה לבוש ג'לביה. שהוא יצא מהחנות, לא הרגיש, הג'לביה שלו נתפסה בברז של השמן. נפתח כל החבית של השמן זית שהיה לו, שהוא שמר במשך שנה למכור שמן זית, חבית אחת ענקית, נפתח, נשלחה, וכל השמן זית זרם, השמן עובד בשקט, הוא לא מרעיש, לא משמיע הכל, אף פעם. מרוחי, שמן משחת קודש, נמשכת למידת הקודש, עכשיו במערה 13 שנה לא שמות הקוד שלו. נשפך השמן זית על כל מה שהיה שם, קמחים וחיטים ואורז ובורגול, והכל נספק בשמן, והוא גם טבעו לעלות, נספק. קיצור, כל הספרה שלו התקלקלה, והבין שזה עונש, בגלל שהוא עבד מתי שהיה אסור לעבוד, הוא יצא להרוויח, כאילו, הוא יצא לו תקלה מצד שני. זאת אומרת, הוא הגבר אשר יפתח באדם, שם בשם זרוע, עושה תחבולות, איך להרוויח כסף, איך לעשות כל מיני עניינים, אומר זה תדע, אומר חובות הלבבות ומנובהי. אדם שלא בוטח בקדוש ברוך הוא, נגיד יש לו כסף אצלו, הכסף הזה זה פיקדון אצלו, ואחרי זה ייקח את זה ממנו הקדוש ברוך הוא, ייתן אותו למי שראוי לו. כמו המעשה של יוסף מוכר שבת. היה בוטח בקדוש ברוך הוא, מכבד את השבת, ואחרי זה תראה התעשר עושר גדול. למה? והוא אומר, ולכן לא יחניף ולא יפחד משום בריאה בעולם, ויופיח במישור, ולא יפחד מגילוי סודו, ויהיה לו מנוחת הנפש. זאת אדם שבוטח בשם תמיד רגוע, לא מפחד משום אדם. מי יעשה לי אדם? השם לי לא יראה, מה יעשה אדם לי? כמו דוד המלך היה בוטח בקדוש ברוך הוא, עד הסוף. זה נקרא ביטחון. וצריך, אומר רבנו בהי, אדם להתפלל תמיד לקדוש ברוך הוא, שיהיה ביטחוני רק בקדוש ברוך הוא. גם לפעמים אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל גם ברופא, אבל גם באוכלים, אבל גם בפקיד שיסדר לי איזה משהו. אבל לא, אומר צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, שאני אפתח, תן לי שאני אפתח אך ורק בך ולא באדם אחר, לא בשום אדם. היה פעם, לא עלינו, לפני 120 שנה, בחברון הייתה מגיפת חולרה. אדון, מגיפת חולרה היא מחלה מדבקת, וזה חיידק שמתפשט, זה כתוצאה מזיהום, בעיקר ממקורות המים, שהמים לא נקיים. המים היו מזוהמים, וגם הפירות, הירקות, שעושים אותם חלילה, חוצבים כותכם, מימי ביוב וכדומה, אז זה מעביר את המגיפה. עכשיו, מי שחולה במחלה הזאת, סכנה אפילו לגוע בו, הוא מדביק. אחרי שהוא מת, את הבגדים שלו היו שורפים, אפילו לא נוגעים בהם, אלא דרך כפפות, או קוברים אותם, כדי שלא יהיה חס ושלום מגיפה. ואז אותה מגיפה, זה התחיל עם הגויים, ולעלינו היו כמה יהודים שנדבקו במחלה. עכשיו, אותם יהודים, פחדו אנשים להתקרב עליהם, אז הם צועקים, והיה להם חלה בבית, הם דחל, אין מי שיתפל בהם. היה שם הגאון הגדול רבי אליהו מני, בעל חסיד היה, הוא נקרא רבו של הבן איש חי, היה רבה של העיר חברון. הוא עזר כגר החלצה ולא פחד, היה הולך מבית לבית, לתוך המגפה. היו משתוממים אנשים, הוא רבי אליהו, אומר לא, אני עוסק במצווה, שלוחי המצווה אינם נזרקים. אני יודע שאני עושה את זה לשם שמיים, ואני עושה את זה לכבודו יתברך, שאף אחד לא... אין מי שיתפל בהם, אז הקדוש ברוך הוא ישמור. וככה היה, באמת לא קרה לו שום אסון. ככה היה שאדם בוטח בשם יתברך. לעומת זאת, אם אדם מפחד, יש פסוק, חרדת אדם ייתן מוקש. כשאדם מפחד כל הזמן, יא יקרה ככה, יקרה ככה, דווקא יקרה ככה, אסור לפחד. אדם תמיד יפתח בשם יתברך, ואז על ידי הביטחון בו לא יקרה לו שום דבר. זה שם ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו. מה פירוש? אשר יפתח בשם והיה אשר יפתחו. יפתח, הכוונה שתמיד מתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי שאפתח בך לחלוטין. זאת אומרת, תן לי כוח שאני אפתח בך. כמה פעם עליו השלום החפץ חיים, היה איזה יהודי אחד שהוא היה לו ביטחון, שאמר, היה הגרלה, והיו מוכרים כרטיסי הגרלה. אז מאז הוא מתמיד, הקזינו של המדינה, כמו מפעל הפיס, עושים להם בעדיבות מפעל הפיס. אין לך שודדים כמו מפעל הפיס. ואת הראשים שלהם איזה מזכורות עתק, מינים מתעשרים, מהאנשים העניים שמגרדים כל היום ובוכים. גרד ובכה. אז בקיצור, לא מתבייסים. ואנשים טיפשים רוצים להתעשר מפעל הפיס. הגמרא אומרת שאין ברכה בכסף כזה. למה? זה כסף שבא מאנשים קשי יום ומסכנים, שהם עניים, אבות וילדים. יש כאלה, אני מכיר, שזה מחלה אצלם, חצי המשכורת שלו מוציא את זה על מפעל הפיס. והשם אצלנו, זה מחלה שאי אפשר, שקשה להיגמל ממנה. אז היה, אז בזמנם, היה אחד טייח, עובד בטיח. טיח זה אומנות טובה. היה מרוויח דווקא טוב, אבל היה שיגעון. היה אז הגרלה, 10,000 רובל, זה כמו תאמר היום מיליון דולר. 10,000 רובל זה הרבה כסף. אז הוא הלך, קנה כרטיס, היה עולה הרבה. בא לרב שיברך אותו, זרב רצה ללמד את התלמידים מה זה ביטחון. אמר לו, תגיד, אם תהיה לך ביטחון בשם, אתה תרוויח. אמר, אני ביטחון מלא בשם. מה ביטחון? אמר, ביטחון מלא, שאתה מרוויח, אומר כן. הרב ברך אותו. טוב, זה הלך, היה כל הזמן הולך עם הכרטיס בכיס, והיה אומר לכולם, עוד חודש הגרלה, עוד חודש, 10,000 רובל. פה, רואים? פה 10,000 רובל. טוב, ככה, והלך, כבר היה בטוח, די, הוא מרוויח את ה-10,000 רובל. שבוע לפני הגרלה, הרב רצה להראות לו מה זה ביטחון, הוא חושב שיש לו ביטחון. אמר לו, בואי נה, תגיד, אתה בטוח שאתה מרוויח? אמר, כן, הרב ברך אותי, אני בטוח 100%. אמר לו, אתה יודע מה, מתי הגרלה? אמר, עוד שבוע. אמר, אתה יודע מה, אני שם לך כעת על השולחן, 9,000 רובל, תן לי את הכרטיס. אומר, אלא, אני שם. אומר, שקרן, אתה לא בטוח. למה אם היית בטוח שזה 10,000, איך תמכור לי את זה עכשיו ב-9,000? מה, 1,000 רובל זה הולך ברגל, עוד שבוע בשביל עוד שבוע? אז הבין שזה לא סיכון. ביטחון, צריך להיות ביטחון מלא ב-100% בשם יברח. עכשיו, לא ביטחון שיהיה לו נס, משהו לפעמים לא הלכים, יש אדם שהוא צמח. או אדם שהוא כבר חולה שיש לו קריסת מערכות. זה לא, זה כתוב בספרים, זה לא על כדי כך, לא על זה אמרו. אמרו על דבר שצריך עתיד לבוא, שאדם יגיד, זה לא יבוא. או למשל, הוא בטוח שימלד לו בן. אז בוטח בשם, כתוב בפסוק, והאמין בשם, היחשבי אדון צדקה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו אומר, אין דירנד, אתה זר עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כתוב והאמין בשם. זה הכוונה, שיאמין בקדוש ברוך הוא, שכן, זה יהיה. וזה יהיה. אותו דבר לדעת המשיח. וגם רבן יוסף חיים אומר שאסור, פעם אומר לבדם, יו, איפה הלכת? מתי אתה כבר תגיע? כבר המשיח היה בא... הוא אומר, אסור להגיד את זה. כבר המשיח היה בא לפניך. אומר, כבר, כאילו המשיח זה דבר הכי מרוחב, אסור להגיד את זה. צריך להאמין כל רגע, שהנה הוא יבוא. זה הרמב״ם כתב, 13 עיקרים של אמונה. אני מאמין, באמונה שלמה. וביאת המשיח ואף על פי שהתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא יראו עינינו וישמח לבנו וביאת משיח תזכנו בעגנה ובמהלך תזכנו בעגנה ובמהלך תזכנו בעגנה.